על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
שלום לכולם, חודש אלול, חודש טוב, חודש הרחמים, חודש שכולו כולו קודש להכנה לקראת הימים הנוראים. והנה בצד כל הדיבורים שדיברו בחורי ישיבות מצויים בבית, והנה היא תשובת המשקל. הבחורים נכנסו לישיבות, והפעם מראש חודש אלול עד מוצא יום כיפור לא יוצאים מן הישיבות. לכאורה ככה זה צריך היה להיות תמיד. זה מה שאמור היה להיות. כל הדיבורים האלה, הבחורים שמתנתקים מהבית ל-40 יום, זרים לי לגמרי. אני עצמי כשלמדתי בישיבה, בתורנה, הילד בן 13, יצאתי מהבית, הייתי מגיע הביתה פעם בשלושה שבועות, ומצלצל הביתה בקושי פעם בשבוע, כשלא היה תור ארוך מדי, ובשבילי שני אנשים היה תור ארוך מדי, בטלפון הציבורי. לא הייתי מצלצל הביתה כמובן, כי לא היה טלפון בבית, הייתי מצלצל למשרד של אבא שלי. ואם הוא היה במשרד, הייתי אומר לו שבת שלום, ואם לא, אז שבוע הבא הייתי אומר לו שבת שלום. וכך שלושה שבועות, באופן טבעי, היינו מנותקים מהבית, גם בלי לדבר עם אף אחד, וזה היה נורמלי וטבעי. אבי זיכרונו לברכה, כשנסע לישיבה ללמוד, מקצה אחד של סלובקיה גבול פולין, אל הקצה השני של סלובקיה גבול אוסטריה, הוא היה מגיע פעם בחצי שנה הביתה. וקבלת הפנים שהייתה מחכה לו, זה שסבא שלי היה אומר לו, כבר הגעת? מה מיהרת לבוא? אז אם בחורים מתנתקים מהבית 40 יום, לא צריך לעשות מזה עניין מרגש מי יודע מה. זה בסדר גמור, והלוואי והם באמת ינצלו את הזמן כפי שמתאפשר להם עכשיו. חודש אלול, עשרת ימי תשובה, עד מוצא יום כיפור, נפלא עד מאוד. גם אנחנו מתחילים את שיעורי חודש אלול שלנו, ולפני כן אני רוצה לחזור ולהזכיר ולתת את הפרטים, מי שרוצה להצטרף לשיעור שלנו ביום חמישי. השיעור מתקיים מדי יום חמישי בשעה 9:30, קישור מדי שבוע להיכנס לשיעור ולצפות בו בכתובת 326-5045 strudel@gmail.com 326-5045 strudel@gmail.com COM. כמה רגעים לפני השיעור מקבלים את הקישור לשיעור. השיעור הזה ניתן לשמוע אותו גם בשידור חי ביום חמישי בשעה 9:30 בכל הלשון, וגם לאחר מכן בדף של הרב נוי גרשל בכל הלשון. מי שמעוניין מוזמן. הנה חודש התשובה. את הכניסה לחודש התשובה וגם את החץ לכיוון איך נכנסים לחודש התשובה התחלנו בליל תשעה באב, כשירמיהו הנביא נפרד ממגילת איכה במילים השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. על המילה הזאת ונשובה אומר אור החיים הקדוש שהמילה הזאת ונשובה מופיעה כמה פעמים במסורה, באמת שש פעמים, ו כך הוא אומר. בזכות אברהם, שאמר נשתחווה ונשובה עליכם בדרכו לעקדה, זכו ישראל לעשות תשובה. והיינו, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם, באיכה פרק ג' פסוק מ'. וכמובן, השיבנו השם אליך ונשובה. והכל בזכות אברהם. בזכות אברהם אנחנו יכולים לחפש דרכינו, לחקור ונשובה עד השם. בזכות אברהם יש לנו את הפנים לבקש מהקדוש והשיבנו השם אליך ונשובה. אולי אפשר להוסיף ולומר, חזל אומרים שיש ויכוח מי מתחיל. הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה עליכם. ועם ישראל אומרים, מושכני, אחריך נרוצה, השיבני, השבעינו השם אליך ונשובה. בזכות מי אנחנו באמת מנצחים בוויכוח? שהקדוש ברוך הוא פותח ומחזיר אותנו אליו, הרי זה בזכות אברהם אבינו בדרכו לעקדה, שומר ונשתחווה ונשובה עליכם. אנחנו קודם כל משתחווים, אבל התשובה נעשית אחרי שהקדוש ברוך הוא פותח ומשיב אותנו אליו. השיבנו השם אליך ונשובה. כשאנחנו שבים אל העקידה, שבזכותה זוכים אנחנו לחזור בתשובה, ששם בדרך אל העקידה סללו אברהם ויצחק לכל אחד מאיתנו את הדרך חזרה, את המסלול לתשובה. כשאנחנו שבים אל העקידה, אנחנו רואים את יצחק מוסר נפשו ודבק באלוקיו אז, מאז ולעולם. וכוונת הדברים. כתוב בפסוק בפרשת בחוקותיי, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. שאלו רבותינו, למה לא נאמר אצל יצחק לשון זכירה? אתה רוצה להשתמש בזכירה אחת לכולם? זה אפשרי מבחינה דקדוקית. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, ואת הארץ. או את בריתי יעקב, ואת בריתי יצחק, ואת בריתי אברהם, ואת הארץ אזכור. אבל אם אתה בוחר לייחד לשון זכירה לאברהם, ליעקב ולארץ, למה לא ליצחק? וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. שאלו רבותינו, למה לא נאמרה זכירה אצל יצחק? וענו ואמרו כי, וזה לשונם, אפרו של יצחק צבור ומונח מתחת למזבח. והקושי בולט לעין. יצחק לא נשרף. מילים היה אפר של יצחק שם. מובן, מתי צריך לזכור כשהדבר לא נמצא מול עינינו? אתה לא צריך לזכור דבר שנמצא מול עיניך. אבל יצחק לא נשרף. אין דבר כזה אפר של יצחק. אז בדרך כלל מבינים שהכוונה לאפר של העיל, מכיוון שהעיל הוא קרב תחת יצחק, כמו שנאמר, ויעלה הוא לעולה תחת בנו, שכל מה שעשה אברהם בעיל התכוון והרגיש כאילו זה יצחק. ודרך אגב, כשאדם כבר מחליט להעלות את יצחק ולהקריבהו לפני הקדוש ברוך הוא, עם כל הידיעה שהוא מוסר אותו לקדוש ברוך הוא, וממילא הוא כבר לא יהיה אצלו, הרי זה הרבה יותר קשה לעשות את זה עם כל ההרגשות בדיוק, כשיודעים באמת ככה ברקע, שאחרי הכל יצחק נשאר, מאשר כשיודעים שיצחק לא נשאר. אבל אצל אברהם זה הפשוט שהוא מרגיש את אותו דבר. ולכן אפרו של העיל הוא אפרו של יצחק. אבל בכל זאת, לעניין הזיכרון, הרי אנחנו לא רואים שום דבר שקשור ישירות ליצחק, אז למה לא כתוב זכירה אצל יצחק? בא מהר"ל ואומר, בנצח ישראל, שאין הכוונה לעיל, אלא ליצחק עצמו באמת. ואומנם יצחק לא נשרף, זה מוסכם, אבל מסירות הנפש של יצחק ודביקותו בקדוש ברוך הוא כמוה כאפר שאינו קלה. וזה לשונו של המהר"ל. כי הזכירה שייך אל דבר שאינו לפניו. אבל מצד כי יצחק מסר נפשו אל השם יתברך, הוא ויתל עצמו אל השם יתברך, הרי אין לו הבדל מאיתו התברך. כלומר, הוא לא נבדל מהקדוש ברוך הוא. ולא ייתכן בזה זכירה, כי הוא נראה תמיד לפני השם יתברך. וזהו שאמר שראה אפרו. רוצה לומר מה שמסר נפשו אליו. ולכך הוא לפניו תמיד. ואלו הדברים הם עוד סודי חוכמה עמוקה מאוד. הרי לא כתוב שאנחנו זוכרים את יצחק. כתוב שהקדוש ברוך הוא זוכר. את יעקב, את אברהם ואת הארץ. אבל יצחק דבק בו. מה זה קשור לאפר? אפר זה סוף הדרך. כשעצם מגיע למצב צבירה של אפר, הוא לא משתנה יותר. הוא יכול להתפורר, הוא יכול להתפזר, הוא יכול להינשא עם הרוח, אבל הוא לא משתנה. אפר נשאר אפר. גם מסירות נפש, כמו של יצחק, איננה קלה. היא מבטאת דביקות בקדוש ברוך הוא. ברגע שיצחק דבק כך בקדוש ברוך הוא, זה לנצח, מעבר למקום ולזמן. ולכן גם דביקות במדרגה זו היא כמו אפר, היא אינה קלה. וזה עומק הפשט במה שאמרו חז"ל, אפרו של יצחק צבור ומונח מתחת המזבח. ואת זה אני תמיד אומר לפני הקבוצות שלי במיידנק, על יד האפר. אחרי הרבה זמן שהרעיון הזה מוכר לי, אני חוזר עליו בכל הזדמנות, הגעתי לגמרא במסכת זבחים דף סמך בית עמוד א'. הגמרא במסכת זבחים דף סמך בית עמוד א' שואלת, מניין זיהו בוני בית המקדש השני את מיקומו המדויק של המקדש? את מקום בניין בית המקדש עצמו, אומרת הגמרא, זיהו בקלות לפי היסודות שלא נחרבו ולא נעקרו. אבל מניין ידעו מה מקומם המדויק של המזבחות? מזבח הקטורת ומזבח העולה. אומרת הגמרא, שמזבח הקטורת הם הכירו לפי ריח הקטורת, על מזבח העולה הגמרא אומרת כמה שיטות. אחת השיטות, רבי יצחק נפחא אומר, לפי האפר. הם ראו את אפרו של יצחק, שהרי אפרו של יצחק צבור ומונח מתחת למזבח. ומה יענה מהר"ל על זה? הרי כעת כבר מדובר על עם ישראל שראה את האפר. לא מדובר על הקדוש ברוך הוא שיצחק דבק בו, והוא לא צריך לזכור ממילא. כלומר, מדובר פה פשוט על אפר שנמצא מתחת למזבח שרואים. משמע שהם ממש ראו את האפר. ונראה שמהר"ל יאמר שמי שיש לו עיניים לראות ולב להרגיש, רואה את מסירות הנפש שמביאה לדביקות מוחלטת בקדוש ברוך הוא במקום שבו התרחשה. מי שמסוגל לראות, רואה את המסירות הנפש במקום שבו היא התרחשה. ולכן כשעם ישראל חזר לבנות את בית שני, הם ראו שם את האפר, כי הם ראו את מסירות הנפש. ראיה שאלה הם הדברים, שהגמרא מביאה כאמור כמה דעות על דרך זיהוי מקום המזבח. הדעה הראשונה היא דעתו של רבי אליעזר. הוא אומר ככה, ראו מזבח בנוי, ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו. אחריו בא רבי יצחק נפחא ואומר מה שאמרנו. אפרו של יצחק צבור ומונח באותו מקום. אפרו של יצחק ראו, אומר, שמונח באותו מקום. והרי את השר הגדול העומד ומקריב לא רואים בני הבשר, רואים בראיית הלב, בראייה הרוחנית. מה רב לזר מדבר על ראייה רוחנית? אף רבי יצחק נפחא מדבר על ראיית האפר הרוחנית. הגמרא במסכת ברכות אומרת, אמה רבי אלכסנדרי. רבי אלכסנדרי היה אומר בסוף תפילתו, ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך. ומי מעכב? שאור שבעיסה, ושיעבוד גלויות. היא רצון מלפניך שתצילנו מידם, ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. מה חידש רבי אלכסנדרי? האם הוא לא יודע שהיצר הרע מעכב? האם לא ידוע את זה? האם אנחנו לא יודעים את זה? האם לא כל ילד יודע את זה? אלא רבי אלכסנדרי אומר, המצב הטבעי של יהודי זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. ברצוננו לעשות רצונך. אין צורך בהתחדשות, אין צורך בבריאת מציאות חדשה, רצוננו לעשות רצונך. כשיהודי מתאר את ליבו, אינו יוצר מציאות חדשה. הוא חוזר למציאותו הטבעית. אברהם מדבר על נשובה בדרכו אל העקדה, ונרמז בכך שאף שאין לך דבר לא טבעי יותר ממה שעומד להיעשות, בעומק הדברים הוא טבעי מעין כמוהו. הרי יצחק, שהיה הילד היהודי הראשון, קרוב לקדוש הוא עד כדי מסירות נפש, עד כדי עלייה למזבח. קרבה זו היא שיצרה מציאות שכל יהודי, גם אם הולך ומתרחק, כשהוא שב, הוא שב הביתה, למקומו הטבעי. שם נוצר השורש לתשובה. תשובה במשמעות של לשוב אל המקור. לא יצירה דבר חדש. כשאדם שב אל השם, הוא מרגיש שהוא חוזר הביתה, אל שורשיו האמיתיים, אל מקומו הטבעי, ותשובתו הרמתה, כי שם ביתו. ובאמת אנחנו ראינו במהלך עשרות שנים, שזיכה אותנו הקדוש ברוך הוא, לעמוד ליד ערס היוולדה של תנועת התשובה, וללוות את מה שמכונה תנועת התשובה, במשך השנים האלה. ראינו דבר פלא. אנשים שאבותיהם ואבות אבותיהם התנתקו, ועתה שווים הם בתשובה. לכאורה היו צריכים לחוש שהם באו למקום חדש וזר. לעומת זאת רבים מהם מרגישים שהם שבו הביתה. כאילו היו שם תמיד. כי כשמתרוממים וצופים אל האופק, רואים את הבית האמיתי. ותשובתו הרמתה, כי שם ביתו.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל. אמא, במיוחד בשבילך, רדיו קול חי מציג, בייבי זום. בשיתוף חברת מטרנה, פאנל אקסטרה מרתק, עם רננה מזרחי ומלכה חבלין ממטרנה, הסטנדאפיסטית הניה שוחט, ובהנחיית רחל פסטק. יום ראשון הקרוב, 30 באוגוסט, י' באלול, בשעה 9 בערב. פרטים בקרוב. השדיר הזה יצטרכו לשמוע פעמיים בכדי להאמין. מרצדס ספרינטר חדשה עם 20 מושבים במבצע מדהים. 4 שנות אחריות, טיפולים וביטוח חובה מתנה, כל האבזור היוקרתי, עד 100% מימון, והכל במחיר ואיכות שרק ביג'י מוטורס יכולים להציע. התקשו עכשיו כוכבית 2110. כן, כוכבית 2110 לספרינטר חדשה במבצע. תתקדם. תתחדש, סידרנו לך נתיב מובייל, כל דגמי סמסונג 2020, ועכשיו מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש, חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם לשלושה חודשים. חייגו ל-074-717-17, 074-717-17, בחשרות בית דין צדק בני ברק.
מחפש עבודה במקום תורני? מעוניין לעבוד רק בסביבת גברים? יש לך יכולת שכנוע? זה בדיוק בשבילך. לארגון תורני לזיכוי הרבים בראשון לציון דורשים נציגי מוקד טלפוני לשיחות יוצאות. שכר גבוה, בונוסים, תנאים טובים ותחילת עבודה מיידית. לפרטים חייגו 077-369-555. המשרה מיועדת לבני 22 ומעלה מאזור המרכז. 077-369-555.
חד פעמי לא בים שלי. לבלות בין כלים חד פעמיים ולכלוך הורס את היום והורס את הים. המשרד להגנת הסביבה מקצה מיליוני שקלים לשמירה על הים ועל החופים. אז מה עושים? לא מביאים חד פעמי לים. המשרד להגנת הסביבה ואקו אושן.
רוצה פאה נוחה, קלה, נושמת? פאה חלקה, גלית, מטולטלת ומעוצבת? סייל ענק בפאות רמי! גוזרת מחירי הפאות בחצי! לחבוש וללכת! ז'בוטינסקי 12 בני ברק, 03-73-11-620.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
11 ההצגות הטובות ביותר של עופר הלוי אצלכם בבית.
בלי חכמות.
עכשיו לרכישה בדיסקון קי לצפייה במחשב הביתי.
מה?
חייגו והזמינו במחיר מסובסד. 03-909-2124.
להיות כל הזמן שמח, זה יהודי.
השעשועון הגדול של כל חי, משחקים, עונים וזוכים. חידון החידונים, משחק טריוויה עם אלפי שאלות בנושא מוזיקה, חשיבה, פוליטיקה, היגיון, ידע כללי ועוד. מהבית או מהדרכים, מחייגים ומשחקים ב-039-039-039, שלוחה מספר 3, ויש גם פרסים. ענו נכונה על כמה שיותר שאלות ודזקו בכרטיסים להגרלה הגדולה שתארך אם ירצה השם במהלך חודש אלול. אז תתחילו לשחק ב-039-039-039, שלוחה 3. בהצלחה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ושוב אנחנו נחזור על הקישור לשיעור של יום חמישי. מי שרוצה להצטרף אלינו ליום חמישי בשעה 9:30, צריך לשלוח בקשה לקישור שכתובתו זה 3-2-6-5-0-4-5 שטרודל ג'ימל דאט קאם, 3-2-5-0-4-5 שטרודל ג'ימל נקודה קאם, וכמר גם לפני השיעור ישלחו לו את הדרך להתקשר לשיעור, ואפשר גם להצטרף לשיעור בהאזנה בשידור חי דרך כל הלשון. חודש אלול מוזר התחיל לנו, ולכאורה פתאום התברר ש או שלא או של המצב הוא לא כמו שאומרים שהוא, או שאנחנו לא יודעים איך להגיב. אני לא מדבר רק על ההחלטות הסותרות ועל האיפה ואיפה, על התבטאויות כושלות של כל מיני אנשים שמשתדלים בכל הכוח לתת לכולם לדעת עד כמה שהם אינם מבינים. אני מתכוון על ההתעסקות שמתעסקים בכל מיני דברים אחרים, בשעה שלכאורה נדרשים אנחנו, באים ואומרים לנו, הרי זה פיקוח נפש. בסדר, ודאי שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, אז בואו ונחליט שזה פיקוח נפש. אם זה פיקוח נפש, מדוע אתם מתעסקים בכל מיני זוטות? אז קודם כל זה לא סתירה. יכול להיות שאלה המכונים הנהיגים יתעסקו בזוטות, ואף יובילו את המערכת אל עברי פי פחד בגלל אותן זוטות, ועדיין זה יהיה פיקוח נפש. אני לא רוצה להעלות באוף את הנושא עתיק היומין של ההתנהגות של המנהיגות, או אלה שמינו את עצמם למנהיגים בארץ, בארצות הברית ובשוויץ, בבריטניה, בזמן החורבן הגדול. ראשי התנועה הציונית, קרן היסוד, מפאי, האיחוד, כל אלה. כשאני מעלה את הנושא, זה רק בגלל ההשלכות האקטואליות שלו. אנחנו לא הולכים לפרוס את היריעה הרחבה של מחדלי ההנהגה הזאת בזמן החורבן. אנחנו רוצים רק להתמקד בנקודה אחת. באיזו מידה יש למנהיגים האלה קנה מידה לבדוק מה עיקר ומה תפל, בעיקר כשהם נמצאים בתוך הקלחת ואינם מסוגלים לראות ענך חיצוני של אמות מידה אובייקטיביות. כל שנות החורבן פעלו מפלגות פוליטיות בארץ ישראל. פעלו ארגונים בכל רחבי העולם החופשי, תקציבים בהחלט נכבדים. היה להם מוסדות, היה להם ועד פועל, היה להם חברים המחלקים ביניהם כיבודים ותארים, היה להם כאמור תקציבים ודרכי חלוקתם. היו ישיבות שבהם דנו בנושאים השונים ונכתבו פרוטוקולים, ננעמו נאומים, הועלו הצעות, נערכו טקסים, יצאו הצהרות לתקשורת, היה מנגנון שלם. ולמרות שכך היה, ההתעניינות שלהם במה שקורה ליהדות האירופאית הייתה מצומצמת, לא פוריה ולא יעילה. גם אם נכונות הטענות שחוסר המעש נבע מכך שזעקותיהם של יהודים כמו הרב וייס מנדל ואחרים התקבלו משום מה כהגזמות, גם אם נכונים הרעיונות שפעולות הנושאות אופי של לחץ על המדינות המעורבות במלחמה עלולות היו לגרום להעלאת האנטישמיות בעולם החופשי וסגירת מעט הסדקים בדלתות הבודדות שעוד נותרו, גם אם נכון הדבר שחששו שהעברת כספים בצורה שקטה ומחתרתית עלולה הייתה להתגלות בסופו של דבר ולגרום לזקים, גם אם כל הטיעונים הללו היו נכונים וקשה מאוד להניח שהם היו כאלה, אין בכוחם להסתיר את העובדה שלמרות שראשי היישוב והמנהיגים שהיו ברחבי הגולה מחוץ לאירופה ידעו היטב את המתרחש, גם אם לא את כל הפרטים, גם אם לא את כל הזוועה ואת ההיקף, אבל אם ידעו היטב את המתרחש, לא מילא הנושא הזה את סדר יומם ולא הדיר שינה מעיניהם. נכון, גם בארץ ישראל היו למנהיגים דאגות משלהם. מצד אחד מאיימים הגרמנים הניסיים על כנפי ההצלחה והתהילה בפיקודו של שועל המדבר האגדי ארווין רומל. ומצד שני, הערבים מאיימים כל הזמן שיעשו פה מלחמת השמד קטנה וישמידו את היישוב שעוד היה בחיתוליו חלילה, בשעה שהיישוב היה למעשה כמעט חסר ישע. ממילא יתנו, כי לא היה להם פנאי ולא הייתה להם יכולת להתעסק בבעיות שמתעוררות במקומות אחרים, חמורות ככל שתהיינה. טיעונים מסוג הזה מתנפצים לחלוטין עלי העובדה שבאותם חודשים עצמם, באותה תקופה עצמה, היה להם זמן בשפע להקדיש דיונים אינסופיים למאבקים פוליטיים אישיים ומפלגתיים, כמו שהדברים באים לידי ביטוי בפרוטוקולים של האספות הרבות מספור, בעיתונות של התקופה ובספרי הכרוניקה. הם עסקו בזוטות. הם עסקו בזוטות. קריאותם של הרב וייס מנדל וקבוצת העבודה בסלובקיה נפלו על אוזניים ערלות. עדויותם של פליטים שהצליחו איכשהו להגיע למערב עוררו תרעומת על ההגזמות לצורך התרמת נדיבים, כמו שאמר נציג הג'וינט בשוויץ, סלי מאיר, על הופעת פליט שסיפר לו את הסיפור הללו. הופעת דוח אושוויץ של רודולף ורבה ואלפרד וצלר, שברחו באפריל 1944, לא פעלה כל פעולה ממשית עד שהרב וייס מנדל נכנס לעובי הקורה ושלח עותק לוותיקן. בשנת תשכ"ב כתב שבתאי בית צבי לבן גוריון, החומר הרב שעבר תחת ידי הביא אותי למסקנה שהתנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל חטאו קשה לאחיהם באירופה. אף פעם במשך השואה, גם לאחר שנודעו פורסמו ברמים ממדי ההשמדה, לא עמדה משימת ההצלה לכשעצמה במרכז פעילותה של התנועה הציונית, ולא העסיקה זמן מלא את מנהיגיה הראשיים. שבתאי בית צבי, הציונות הפוסט-טוגנית במשבר השואה, עמוד 7. היום, לאור הריבוי המופלג של מסמכים ותעודות, שחלקם ראו אור רק אחרי שנות דור בספרים רבים, איש לא יוכל להכחיש את העובדות הללו. להבדיל אולי מרבים, אני לא רוצה להסיק שהנוגעים בדבר היו רשעים ורעים. הם היו אנשים רגילים. הם היו פשוט אנשים קטנים, שלא יכלו להתנסה מעל ענייני היום-יום, ולא עמד מאחוריהם ובראשם אני גם איתי, חף מנגיעות, שרוצה באמת לעשות סדר בסולם העדיפויות על פי ענך אובייקטיבי. כאמור, בספר הציונות הפוסט-אוגדה, גנדי במשבר השואה, מביא את הפרוטוקולים ואת הנתונים. מה שעורר את שבתאי בעצבי לחקור את הנושא, ולנבור בפרוטוקולים השונים, ולתחקר אישים, ולרדת לשורשי הנושאים הנלווים, להתעלמות המוחלטת של הרשויות בישראל החופשית, במצבם של יהודי ברית המועצות, שנענקו תחת מגפיו המסומרות של השלטון הסובייטי בשנות ה-50 ובשנות ה-60 המוקדמות. באותה עת היו יחסים דיפלומטיים בין ברית המועצות למדינת ישראל עד שנותקו. בית צבי הגיע למסקנה שההתעלמות הזאת מצורכי היהודים שמעבר למסך הברזל נבעה משיקולים של פוליטיקה, שיקולים פוליטיים קטנים יחסית, לא לקלקל, לא לפגוע ביחסים עם ברית המועצות. היה חשש שמדינת ישראל, אם תתערב לסייע ליהודים מעבר למסך הברזל, לא תמצא חן בעיני מנהיגי ברית המועצות דאז. כלומר, שיקולים פוליטיים קטנים יחסית הביאו לשכחת המטרה האמיתית, להיות בית לכל היהודים ולעזור לאלה מביניהם שנמצאים בצרה. אחר כך זה השתנה, כי ממילא התנתקו היחסים, אז השיקול הזה כבר לא היה. מזועזע מתגלית זאת חשב בית צבי, שמה ואולי גם בזמן השואה, החורבן הגדול, גרמו שיקולים הנובעים מסולם ערכים מעוות, לבחור בתפל ולזנוח את העיקר. המחקר החל, וככל שהתקדם, נאלץ להודות שאכן כך היה. כל זה, מה זה נוגע לענייננו? כשהתחיל משבר הקורונה, ממשלת ישראל הטילה על האזרחים גזרות שרוב האזרחים ככולם קיבלו אותם בהבנה וצייתו בדרך כלל, עד שהחלו החריקות. החלפת האישים העוסקים במלאכת הקודש ללא כל סיבה נראית לעין מלבד צרכים פוליטיים. הנהגה של איפה ואיפה, מסעדות לעומת בתי כנסת, הפגנות לעומת תפילות. לא צריך להיאבק שיתירו הפגנות, כי הפגנות זה דבר קדוש. תפילות לעומת זאת זה חגיגות שאפשר לדחות אותן. הגדיל לעשות באחד מקלי התקשורת, שאל מראיינת המרואיינת, למה לא ידחו את תפילות ראש השנה אחרי הקורונה? עד כדי כך הבורות גדולה. למה לא ידחו את ההפגנות אחרי הקורונה? זה לא חס ושלום. הפגנות זה דבר קדוש. היו עוד משגים שנבעו מסולם ערכים שלדעת רבים הוא מעוות ללא תקנה. אבל משבר האמון הגדול נוצר כשפתאום מתגלה לעין, לעין כל, מהי ההתעסקות של אלה שנבחרו על מנת לנהל מדינה בזמן משבר. בזמן שעומדים מול איום כל לא ברור שעלול להיות כה מאיים, במה הם עוסקים? מצד אחד רוממות חשיבות השעה בפיהם, ומידע החסוקים הם מרבית זמנם בזוטות. הם מתקדשים על דברי הבל קטנים ועל נושאים משונים כאילו מדובר בימים כתיקונם. שוב אנחנו רואים כיצד סולם הערכים והחשיבויות מתעקם כשאין את הענך האלוקי היורד מבחוץ והמראה את סולם הערכים האובייקטיבי. אותו ענך שמתחיל מאנוכי השם אלוקיך, אבל לא מרפה עד כי יורדו לפרטים הקטנים של חיי היום-יום, ומניח דבר דבר במקום הראוי לו, ויוצר את מערכת הפרופורציות הנכונה. בפרשת שופטים צוותה התורה, לבל ייקח השופט שוחד. הגמרא מספרת על רבי ישמעאל ברבי יוסי, שפסל עצמו מלשבת בדין, כשאחד מבעלי הדין הקדים להביא לו פירות, שהיו שייכים לו, ואף כי בעל הדין לא התכוון לשוחד, ועשה את כל זה כדי לחסוך לעצמו, דרך מיותרת, שהרי ממילא הוא היה צריך לבוא לעיר לדין. מכל מקום ראה רבי ישמעאל את עצמו כמעורב בעניין לטובת אותו בעל דין, ופסל עצמו לדון. פרשת השופטים זה גם פרשת המנהיגים. לכל אחד מבני האדם, יהיה יקר ככל שיהיה, יש את המבט שלו. מזווית הראייה שלו. שביודעים או שלא ביודעים הוא מושפע מאינטרסים אישיים. משוחד. הוא משוחד בעצם מאותו אדם. כי כדי לדעת להניג את הכלל, יש להיצמד למערכת המשפט האלוקי. למערכת הקשורה לאנך, שיודעת להניח במרכז את הדברים החשובים, ולהסיט הצידה את החשובים פחות, ולהשמיד כליל את שאינם חשובים. ראש השנה, אליו אנחנו מתקרבים ומתכוננים, זה הזמן שבו הקדוש הוא יושב בבחינת מלך בעולמו, כלשון הרמח"ל ומאמר החוכמה. יחד עם זה הוא גם יום המשפט. משפט לאלוקים הוא. המשפט הזה נעשה מתוך מתן משקל מדויק. נכון ואובייקטיבי. לכל פרט ופרט בהקשר שלו. כזה צריך להיות מלך. ובאופן מוחלט רק המלך המשפט יכול לנהוג כך. הוא... וממילא אלה הסמוכים על שולחנו וצמודים לתורתו.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
אמא, במיוחד בשבילך, רדיו קול חי מציג בייבי זום בשיתוף חברת מטרנה, פאנל אקסטרה מרתק עם רננה מזרחי ומלכה חבלין ממטרנה, הסטנדאפיסטית הניה שוחט ובהנחיית רחל פסטק. יום ראשון הקרוב, 30 באוגוסט, י' באלול, בשעה 9 בערב. פרטים בקרוב.
כן, דוד, אין בעיה. חבילה 10 בשעה הקרובה, אני כבר מתקשר לטייק מי. זה הכי מהיר שיש.
טייק מי שלום. אנו מחברים אותך לנהג הקרוב אליך. למונית, הקישו 1. לשליחות, הקישו 2.
כוכבית 6316. מערכת הזמנת המוניות הגדולה בישראל. מתקשרים מהטלפון הקשר, והמונית כבר בדרך. טייק מי. כוכבית 6316. חברה שומרת שבת.
זקוקים למימון ולייעוץ כלכלי? קרן הון, מבית ארזים קפיטל, הדרך שלך למימון בטוח. 03-77-444-55 03-77-444-55
הישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333 09-778-3333.
אתם הולכים ברחוב והעיניים שלכם מטיילות לשילוט חוצות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטי ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמה, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
את התשדיר הזה תצטרכו לשמוע פעמיים בכדי להאמין. מרצדס ספרינטר חדשה עם 20 מושבים במבצע מדהים. 4 שנות אחריות, טיפולים וביטוח חובה מתנה, כל האבזור היוקרתי, עד 100% מימון, והכל במחיר ואיכות שרק ביג'י מוטורס יכולים להציע. התקשרו עכשיו כוכבית 2110. כן, כוכבית 2110 לספרינטר חדשה במבצע.
מחפש עבודה במקום תורני? מעוניין לעבוד רק בסביבת גברים? יש לך יכולת שכנוע? זה בדיוק בשבילך. לארגון תורני לזיכוי הרבים בראשון לציון דורשים נציגי מוקד טלפוני לשיחות יוצאות. שכר גבוה, בונוסים, תנאים טובים ותחילת עבודה מיידית. לפרטים חייגו 077-369-555. המשרה מיועדת לבני 22 ומעלה מאזור המרכז. 077-369-555.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
מהר"ל, בפתח נתיב התשובה, נתיב התשובה, פרק א', בנתיבות עולם, כרך ב', אומר דבר מאוד מאוד מעניין וחודר תהומות. הוא אומר שאדם שחוטא, ולא מנצל את ההזדמנות לחזור בתשובה, הוא מראה שהחטא נובע אצלו מהבחינה השכלית שלו, ולא רק מהבחינה החומרית שלו. כי אדם שהחטא נובע אצלו מהבחינה החומרית שלו, ברגע שהוא מרגיש שיש אפשרות לברוח, הוא בורח, הוא חוזר בו. אבל אם אדם רואה את הפרצה פתוחה והוא יכול לחמוק דרכה חזרה אל ההצלה, והוא לא עושה זאת, כנראה שיש לו בעיה שכלית. והאמת היא שזאת הייתה תשובתו של רבי, של מנשה בן המלך יהודה, סליחה, לרבשי. שרבשי אמר בוא ונעסוק בחברינו. בלילה בא אליו מנשה, בהתייחס למנשה מלך יהודה. בלילה בא אליו מנשה ואמר ממתי אנחנו חברים. הוא שאל אותו שאלה בהלכה, איכן בוצים את הפת? ורבשי לא ידע, הוא לימד אותו, מאיך הדקדים בישולי, מאיך שהבישול מתחיל. הוא אומר לו, אם חכמתם כל כך, למה עבדתם עבודה זרה? אמר לו מנשה, לו היית אתה בדורנו, היית מקפל את שולי הבגד ורץ לעבוד עבודה זרה. מה קורה פה? אומר מהר"ל ככה, שתם שתי סיבות לעבוד עבודה זרה. יש כאלה שעובדים עבודה זרה בגלל היצר, ואת היצר הזה אנחנו לא מכירים כי הוא התבטל. הם נמשכים לזה מסיבות שאנחנו לא מכירים. יש כאלה שיש להם טעויות שכליות. בזמנו של רב אשי כבר לא היה יצר, כי הוא התבטל על ידי אנשי הכנסת הגדולה. עובדי העבודה הזרה, אם היו, עשו את זה בגלל טעויות שכליות. ולכן גם אם הם רואים דרך לברוח, הם ימשיכו לטעות. ולכן אם הבגד הארוך מפריע לרוץ לעבוד עבודה זרה, הם יקפלו אותו. בא מנשה ושאל את רבשי, מאיפה בוצים את הפת? הוא לימד אותו, מהמקום שמתחיל הבישול, ולמה באמת משם בוצים את הפת? כי כל דבר אנחנו מחזירים חזרה לראשון. הראשון, לקדוש ברוך הוא. אמר לו רבשי, מתי ידעת את הסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא הראשון? למה עבדתם עבודה זרה? הוא אומר, אצלנו זאת הייתה טעות מתוך יצרים. ולכן ברגע ש... מצאנו פרצה פתוחה לברוח ברחנו. וזהו שנאמר אצל מנשה, שבסופו של דבר הוא חזר לאלוקי אבותיו בכל ליבו. כי כמו שמאמר אומר, מהר"ל אומר, אם הטעות היא טעות שכלית, אז גם אם הפרצה פתוחה לא חוזרים. אבל אם הטעות היא טעות חומרית, מתוך משיכת היצר, אז ברגע שאדם פתאום רואה לאיזה שבר הוביל אותו החטא, הוא מקפל את שולי הבגד. ורץ חזרה אל הקדוש ברוך הוא. נלכה ונשובה אל השם, כי הוא מחץ וירפאנו. שיהיה לכולם המשך שבוע טוב, וחודש אלול מוצלח, וההכנה המובילה אל פסגת ההר האלוקים בראש השנה. תודה רבה.